שאלה ראשונה. פשוטה. מה זה נקרא עובד השם? בבקשה.
עובד השם נקרא אחד שמתבטל כלפי חבריו בקבוצה,
שמבקש לעבוד בלי שיהיה לו איזשהו שכר, שהכל יהיה לשם, שיהיה נחת רוח לבורא.
בשביל זה הוא צריך, בגלל שהבורא נסתר, הוא צריך לעבוד כלפי מה שהבורא גילה לו, שזה החברים.
עובד עם החברים כדי לפתח רצון משותף לגילוי הבורא.
עד שנעלם בכוונה המשותפת להשפיע.
רק מוסיף כל הזמן, כלפי החברים, רוצה שהם יגיעו.
שאלה הבאה, מה זה נקרא עובד הקבוצה? שאדם עובד בקבוצה, למען הקבוצה אולי. בבקשה.
זה אחד כמו שלמדנו בבוקר, שמשרת את המלך,
שנמצא בדאגה בתפילה שהם ישיגו גדלות השם.
כדי שהם ישיגו גדלות השם, אז האדם צריך להתבטל כמה שיכול מכל וכל לקבוצה, כדי לקבל מהם כמה שיותר התרשמויות מתוך ההתקללות, מתוך זה שרוצה לשרת, להתקלל, להתחבר איתם, ואז ואז כל הכוח שהוא משיג מזה, המאור מחזיר למוטב, הוא רוצה להשתמש בו כדי שיעיר על החסרונות שהוא יתרשם מהם דרך ההתקללות.
ודרך ההתקללות הזאת הוא הופך להיות לעובד בקבוצה.
התקללות זה שיש קבוצה ואין אדם.
וזה כל האני שלה, זה כל האדם בעצם, הקבוצה. הוא עובד כאחד.
מה ההבדל בין עובד השם לעובד הקבוצה?
רק כאשר אנחנו מגיעים לעובד הקבוצה, אפשר להגיע לעובד השם.
כן, שעבודת השם זה באמת להגיע למצב שהוא ייהנה מכל העבודה שלנו, שאנחנו מכוונים כלפיו, המטרה שלנו זהו. ועובד הקבוצה זה שמכניע את עצמו בכל הכוח, כדי באמת להיכנס, להתמוסס בתוכם, שממש לאבד את עצמו בהם.
בעיקרון לא אמור להיות הבדל. ההבדל זה תוצאה מהמצב שלנו, שהוא הפוך לתכונת ההשפעה, ולכן נראה שיש הבדל. זה כל העבודה שלנו, לבטל את המחיצות, לבטל את ההבדל, ולגלות שהממש הבורא נמצא ממש בתוך המהות הקבוצה.
עובד הקבוצה שעובד כדי ליצור את התפילת רבים ביחד, ועובד השם זה כבר ביחד עם הקבוצה כבר פונה להשם.
לא יודע.
כאילו בעצם אין הבדל בין עובד קבוצה לעובד השם, שעד שיעבוד את הבורא, עובד את הקבוצה, את הפנימיות של הקבוצה, את המהות, כל הזמן, ככה ב-100%, עד ש...
עד כמה עובד השם ועובד הקבוצה חייבים להיות יחד? באיזה קשר ביניהם? עד כמה עובד השם ועובד הקבוצה חייבים להיות יחד, ובאיזה קשר ביניהם?
זה בקשר של הדדיות, בגלל שאין אחד בלי השני.
ממש ככה, שחייבת להיות הכוונה הזאת כל הזמן מול העיניים, שהדרך לעבוד את השם זה באמת דרך הקבוצה, וגם לזה להגיע רק אחרי שאנחנו הופכים להיות שווים אליו. אחד, אנחנו ממש, ואז אנחנו יכולים בכלל להתחיל לחשוב עליו.
ישראל לא ראית אבקות שהבריך הוא חד, זה צריך להיות תמיד כל הזמן בעבודה שלנו, מהאדם דרך המהות הקבוצה אל הבורא, חייב להיות הקשר הזה כל הזמן, לא להפריד בין שלושת ה...
עובד השם הוא למעשה הדרגה הבאה של עובד הקבוצה.
הדדיות, כוונה ושתי מדרגות שבאות אחת אחרי השנייה.
כן, שהקבוצה היא האמצעי לגילוי בורא.
שאלה הבאה, איזה יחס צריך להיות כלפי הקהל החיצון לעומת הקבוצה ולעומת הבורא? איזה יחס צריך להיות מאדם כלפי הקהל החיצון לקבוצה ולבורא? עד כמה צריך לראות אותם מקושרים, נכללים זה מזה, נבדלים, מה עדיפות זה על זה? בבקשה.
היחס לקבוצה ו... היחס לחיצוניים אמור להיות בצורה של השתוות הצורה, כי אתה בעצם כביכול מגיע ומביא להם את האור, כמו שהבורא דרך הקבוצה מביא אליך את האור. צריך להטיב להם, ולא לנסות להתאים אותם אליך, אלא להתאים את עצמך אליהם. ובקבוצה אתה מתבטל כלפיהם כדי להגיע להשתוות הצורה איתם, בשביל להביא את המאור שהבורא ישלח לך.
כן, אנחנו צריכים להיות מבוטלים כלפי הקבוצה, ומבוטלים כלפי הקהל. העיקר זה הביטול שאנחנו דרכו מושכים מאור ומעבירים מאור.
ואז על ידי ביטוי, ביטול כלפי הקהל החיצון, שנראה לי בכלים שלי יותר רחוק מהשפעה, מרצון להשפעה, מהם אני קונה את החיסרון שיש בהם, וזה החיסרון שבעצם אנחנו מביאים לתוך המרכז הקבוצה, כדי להתחבר יותר בינינו, כדי לגלות חיסרון לעליון. ככה זה המערכת עובדת.
כל הזמן עוסקים בביטול, לא משנה מה החבר מדבר, אתה מנסה להתקלל עם הלב שלו, וגם כשאתה עובד עם הקהל, אתה גם כן כל הזמן מנסה להתבטל ולהתקלל עם הלב המשותף.
כן,
כן, ביטול כלפי הקבוצה והשתוות עם הצורה של הקהל, ועל ידי זה הבורא יכול לעבור כשרשרת.
וקראנו בדיוק הנקודה היא על הפעולה שלך, על הביטול שאתה צריך לעשות.
כמו שכל החברים אמרו, הביטול זה אחד הדברים היותר חשובים, כי אם אתה לא מבצע את הביטול, אתה בעצם פקק שחוסם את כל מערכת התיקון.
הקבוצה יוצא שהיא באמת יוצא, היא המקום שבו צוברים את הכוח, מושכים את האור, מגלים את הבורא, ומתוך המקום הזה מעבירים הלאה לקהל.
איזה הבדל יש ביחס לעולם, לאוכלוסיית העולם, יחס לחלק הגברים וחלק הנשים בהם? באיזה צורה אני צריך להתייחס כדי להגיע בדרך הקצרה ומועילה ביותר לגילוי הבורא, לגברים ולנשים? חיצונים, חיצונים, כן, חיצונים.
בינתיים קטונתי. מתקלל.
הכל זה רצון לקבל אחד משותף שצריך פשוט להתחבר אליו.
כן, כי בצורה הפנימית אין הבדל, בצורה החיצונית יש הבדלים, שבאגו של גבר יותר קל לו לקבל נגיד איזשהו חוברת נגיד או משהו מאישה, הוא בכלל לא חושב, הוא פשוט לוקח. לעומת זאת מאישה לדוגמה הרבה יותר קל לקבל מגבר חוברת, גם כן לוקחת בדרך כלל, סתם דוגמה.
אני חושב,
מה ההבדל ביחס שלי לגבר או אישה החיצוניים שאני פונה אליהם כדי לקבל מהם תגובה אופטימלית? אנחנו מתעסקים בסדנה הזאת בהבדלים, כן? קבוצה, בורא, חבר וכן הלאה. הבדלים, הבדלים. נו, אז עכשיו מה ההבדלים לפי המין?
אני חושב שהשאלה נשמעת מאוד קשה, אבל היא בעצם מאוד פשוטה. פשוט לפי לרדת לגובה העיניים שלהם. מה שמעניין גבר ומה שמעניין אישה, זה שתי כביכול עולמות שונים בעולם החיצון. פשוט לגעת בנקודות שלהם, בחסרונות שלהם שם.
אני חושב שאנחנו רואים מהמעגלים שאת הגברים צריך לכוון לחיבור. הם מבינים את השפה הזו והם בצורה טבעית גם מתעוררים לזה בצורה ככה מאוד ככה. ונשים, אנחנו צריכים ללמוד, זה פסיכולוגיה שאנחנו לא בקיאים בה, אבל צריך להשתמש בנשים ש... מה שבטוח זה יחס, זה איזושהי התייחסות כזו שנוגעת בהם בצורה אחרת. לא עבודת החיבור כמו הגברים.
אני שואל על הבדל, איזה נקודה היא מאוד שונה ביחס לגבר בהפצה שאני עושה, ביחס לאישה?
גבר הוא יותר יותר קווי, יותר קורקטי, יותר כזה יותר חד, צריך לדבר איתו לעניין ולפנות לא יודע אישה יותר עגולה, יותר הרמונית, יותר יותר צריך לפנות למקום לא יודע, האימהי שבה יותר יותר לרגש, לאישה יותר תלותית, אולי זה, לא יודע, יש פה כל מיני.
שאני פונה לנקודה הגברית, אז זו הנקודה שאיתה אני רוצה להתחבר ולהתבטל אליה, ושאני פונה לנקודה הנשית, אז אני, כשאני פונה לנקודה הגברית, אז אני רוצה להתחבר אליה ולהתבטל אליה, וליצור יחד איתה רצון משותף. וכשאני פונה לנקודה הנשית, אני רוצה לקבל, להתקלל עם, עם החיסרון שלה. ועם זה לקבל כוח לחיבור.
כן, כשאני פונה לרצון גברי, אני צריך להראות לו שהוא גדול, שהוא חשוב, שאני קטן ממנו, שאני רוצה לקבל, להקשיב לו, שאני מחשיב אותו. וכשאני פונה לרצון של אישה, בדיוק הפוך.
טוב, אני רואה שזה אתם לא, לא, לא מסוגלים להסתדר. אז נדבר, נחזור לענייננו. למה גדלות הבורא היא הדרך להשגת שפלות עצמית? למה גדלות הבורא היא הדרך להשגת השפלות עצמית? כמו שכתוב, במקום שאתה מגלה את גדלותו, שם אתה מוצא את הענוותנותו שלך. בבקשה. למה זה, למה אי אפשר להשיג זה בלי זה? זה, למה זה קובע את זה? למה גדלות הבורא היא התנאי להשגת הקטנות שלי? בסדר, נו. כבר עניתי, נגיד. אבל אתם היום סתומים, כולם ככה, גם בלב וגם במוח. זה מה מעניין. נו, נו, קדימה.
כי ככל שאנחנו מגדילים את גדלות הבורא, אנחנו רואים שזה משהו שהוא בלתי נתפס, ואנחנו בכל זאת לומדים ומאמינים בלמעלה מהדעת שיש משהו כזה, ואנחנו לא מצליחים להשיג את זה. זה גורם לנו איזו שפלות כזאת של בושה, שבעזרת החברים אנחנו מנסים כל הזמן להתעלות מעל זה, וזה פינג פונג כזה.
כן, רק כשאתה מגלה את הגדלות של תכונת ההשפעה, אתה רואה כמה אתה שפל בזה שאתה רק על עצמך דואג, ונמצא שבוי לגמרי באהבה עצמית ולא מסוגל לצאת מזה.
כי כדי לגלות בכלל גדלות הבורא, אני צריך קודם כל לבטל את עצמי, את, את הרצון לקבל שלי, ולעשות פעולות, גם פנימיות וגם חיצוניות, נגיד כלפי החברה, שהם אנטי הטבע שלי ואנטי תכונת ההשפעה. ודווקא המאמצים האלה, הם המכובדים למעלה, ומזמינים את המאור המחזיר המוטב, שמגלה ומגלה יותר ויותר את ה... את מהו הרצון לקבל הזה כלפי תכונת ההשפעה. הוא מגלה את השפלות של התכונה הזאת של הרצון לקבל.
אם אני עומד על הביטול שלי עם החברים ולבטל את הלב שלי ולהתקלל איתם, אז אני מגלה משהו חדש שממלא, וזה בעצם הכוח הבורא. אם אני לא עובד על הביטול, אז אני רק מרגיש את עצמי, את הרצון לקבל.
כן, כי זה או אני או זה או אני או הכלי שמתגלה בו הבורא.
אין מקום לשניהם, או אני או הוא. ואם רוצים לגלות את הגדלות שלו, צריכים להיעלם בו.
איך אני יכול להבין מה זה נקרא תכונת האמונה? איך אני במצב הנוכחי יכול לתאר לעצמי מה זה תכונת האמונה?
כאשר אתה מתחבר עם חברים בקבוצה, אתה מרגיש שיש איזה משהו, איזה כוח נוסף שמוזיז את הכל, שזה כל כך בהתחלה קשה החיבור, ואז
אני אתן כיוון. זה לעומת זה עשה אלוקים. אז איך אני מקבץ הבחנות שהם ההפוכות מאמונה, ומתוכם אני יכול לתאר לעצמי בערך מה כנראה שזאת האמונה. בבקשה. מבחינה שכנגדה.
אני יכול לתת יגיעה. להאמין, לעשות את כל ההבחנות האלה, אולי אני אתבלבל, אבל יגעת או מצאת, אנחנו יודעים שזה בטוח זה. אז אם אתה נותן יגיעה באהבת חברים והתקללות וביטול בקבוצה, אז יש מצב שתרחוש את תכונת האמונה הזאת.
איפה שאני מזהה את כל איפה שאני מזהה נקודות שהם בדיוק כנגד החיבור, כנגד הביטול, כדברים שמכבידים, מפריעים, גורמים לזלזל בדיוק במקום החיבור, שם בדיוק בתוך הנקודות האלה נמצאת תכונת ההשפעה, ורק מתגלה לי בצורה כזאת כמו הפסולת. ודווקא שם, על המקום הזה, אנחנו צריכים
לחזק, צריכים להמשיך את כל פעם שמתגלה רצון לקבל חדש, העבודה שלנו היא אותו דבר, ולבטל אותו בהתקללות אחד בשני.
כי ההתקללות היא מבליטה את תכונת הקבלה שהולכת וגוברת ולא מוכנה לוותר על כלום. ומתוך זה
אנחנו מגלים שאנחנו סתומים, ואנחנו במקום לרוץ לשכל ולהתחיל לתפוס במה שאנחנו רגילים, חפשים להרגיש אחד את השני, ומתוך החיבור להרגיש את התשובה בינינו.
ולאט לאט, על ידי כל מאמץ ומאמץ שכל חבר נותן, אתה רואה שמשהו מתחיל לזוז. אז זה מחזק לך את האמונה לאט לאט.
איך אנחנו מכינים את עצמנו לתפילה? למה דווקא מה שאני רוצה זה משפיע?
יגיע ב...
נגיד האור העליון, הבורא פעל עליי והזמין בי כל מיני רגשות רצונות דתיות שעכשיו אני בחזרה פונה אליו. אפשר לקרוא לזה תפילה או לא? עם אותם הרצונות, מחשבות, רגשות שהאור מעורר בי, שאני אוטומטית מרגיש ומפנה את זה אליו, זה נקרא תפילה או לא? באיזה תנאי יקרה תפילה?
יש מצב מאוד יפה, אני עכשיו כאילו ממש מרגיש שאנחנו נמצאים באיזה מצב כללי כזה, שיש מקום לכל אחד לבקש על כל האגו שגדל, לבקש על זה שהוא רוצה לראות את החברים גדולים, דבוקים בבורא, שכל המערכת הזו מושלמת, ורק אני עם הרצונות שבי לא מצליח לראות את הדבר הזה, וזה המקום שבו אני באמת יכול להתפלל ולבקש שייתן לי לראות שהם כולם ענקי הדור, גדולי הדור.
גם פרה שעושה אמור יש לה חיסרון, וגם היא מתפללת, השאלה על מה. אז תפילה, שאלה, תפילה זה בכלל מה, מה זה תפילה? זה חיסרון שבלב, אבל על מה? על זה שמאוד רוצים להתחבר ולהיות כאחד, ובמקום הזה לגלות את תכונת ההשפעה מצד אחד, ומצד שני מרגישים שלא מסוגלים ולא יכולים. וככל שאנחנו עושים מאמצים בחיבור, אז שני הכתבים האלה נעשים יותר ויותר קיצוניים, מאוד רוצים ולא יכולים, ומזה נבנה בדלתא הזאת, זאת התפילה, צעקה שבלב המשותף שלנו, להגיע לחיבור, ושאין יכולת. זה כבר הצעקה, לא במילים ולא ב...
ברגע שהגענו להרגשה המשותפת בינינו, לרצון המשותף, אז אנחנו מרגישים שהבורא עורר אותנו לזה.
בורא עורר אותנו לזה, וכדוגמה שנוכל את אותה התעוררות לקחת ולשכפל על פני הרצון המשותף שגדל. בכל רגע הוא גדל, ואנחנו בכל רגע צריכים להיכנס פנימה ולראות איך הוא מעורר אותנו.
הוא מעורר אותנו על ידי פעולות פשוטות, כמו שאנחנו עושים כרגע בסדנה, שכל אחד מדבר. בעצם הוא מוסר לחבר את החיסרון, ועל ידי ליקוט החסרונות האלה, אתה יכול לבקש ולהגיע לתפילת רבים בשביל החברים. כי כמו שרב לימד אותנו השבוע, אתה מבקש את המאור עליהם, אתה לא יכול לבקש עליך.
איך אני מגיע לחיסרון, לרצון, למשהו שלא קיבלתי מלמעלה? אם קיבלתי מלמעלה, ואז זה לא תפילה. תפילה זה מי נוקווין, זאת אומרת שזה בא מחיסרון המקורי, ממטה, התערות הדליטטה. איך אני מגיע לזה? בבקשה.
בזה שאוסף חסרונות מאחרים. בזה שלוקח חיסרון מהחברים, ובעיקר מהקהל. זה יוצא שאתה מבקש על אחרים, אז יש לך על מה לבקש.
מה הייתה השאלה?
איך אני מגיע לחיסרון שלא מגיע מלמעלה.
אני חושב שכל, אין דבר שלא מגיע מלמעלה, אבל אנחנו עושים את הבורא. אז אנחנו צריכים על ידי החיבור בינינו, ההתקללות, הביטול, כל האמצעים שאנחנו יודעים מה צריך לעשות ובהם להתאמץ, להזמין חיסרון משותף. שעליו נקבל, שהבורא יגלה בנו את את החיסרון בדיוק מה שצריך, אבל מתוך המאמצים שאנחנו עושים מעצמנו כלפיו. זאת אומרת, אין דבר כזה שלא מגיע, הכל מגיע מלמעלה, גם החיסרון להתפלל, גם התפילה בעצמה היא מגיעה מלמעלה, ואנחנו צריכים ליצור אותה, לייצר מקום שיתגלה החיסרון הנכון.
אז המקום שאנחנו רוצים למצוא אותו, לפנות אותו בתוכנו, בחיבור המשותף בינינו, זה העבודה שלנו. ואז זה יקרה שזה בא בעצם מלמטה.
וזה חייב לבוא...
דווקא אם אני... מקבל במקום החיסרון שלי, חיסרון של החבר, שגם חיסרון שלו בא מלמעלה, וגם חיסרון שלי בא מלמעלה. אבל אם אנחנו מתחלפים בחיסרונות שלנו, אז לכל אחד יש כבר חיסרון מלמטה. כן? תדברו על זה.
יפה.
נו, תדברו על זה. לכן אנחנו יוצאים לקהל ונכללים גם כן עם החיסרון שלו. נו, קדימה.
שהעבודה שלנו היא לחשוף את החיסרון הזה בעינינו. כן, לעשות מאמץ עכשיו בסדנה, להעריך כל חבר ולהיכנס פנימה, לשמוע מה באמת הוא מנסה להגיד.
כי בעצם המילים של החבר לא ממש חשובות. ההשתוקקות שלו, הרצון, הכוונה שהוא מנסה לתת לחברים, זה ה...
כן, ויש משהו שאנחנו, יש לנו זכות לדרוש, ואין בעיה אפילו להיות חוצפנים בזה, שאנחנו רוצים שלכל החברים יהיה גדלות השם, שיהיה להם חומר דלק להשפיע. וגם כלפי הקהל אנחנו יכולים לדרוש שהבורא יתגלה בהם.
לכן גם חבר וגם קהל חייבים להיות חשובים וגדולים בעיניי. כן? הלאה?
כן, קצת...
בלי זה לא יהיה לי מן, לא יהיה לי קשר עם הבורא. זאת אומרת, רק על חסרונות הזרים אני יכול להתקשר לבורא.
יש פה פתאום ככה קצת עוד פעם תפיסת המציאות נכנסת, כי החיסרון שלי בתוך מקולקל זה חיסרון על כלים דה קבלה נטו ב-100%, וכמו רבי יוסי בן קיסמה, שלמרות שהיה ענק וגדול מכל התלמידים שלו, אבל ממש גילה בהם 125 כל המדרגות של התיקון בהם, כי אם אתה רואה אותם כמתוקנים ורק אתה החלק המקולקל שבמערכת, אז בטוח שבהם יש את כל החסרונות בדיוק שאתה צריך בשביל התיקון שלך. אז דווקא התקללות בהם דרך הביטול כלפיהם, מזה אני קונה חסרונות שבטוח הם הנכונים שיתווספו שיעשו את החיסרון.
לכן כמה שאנחנו גודלים, אז היחס שלנו לחברים יהיה יותר ויותר זלזול, עד הדחייה ואחר כך עד השנאה, כמו לבעלי זוהר. ואנחנו נצטרך ההפך, לעבוד על זה שהם העיקרים והחשובים והגדולים, כדי לקנות מהם את הכישרונות שלהם, כעיקר שדווקא עם זה אנחנו יכולים לפנות לבורא, אחרת לא יהיה לנו נקודת הקשר עם הבורא. כן? זאת אומרת, כל העבודה שלנו יוצא שהיא אך ורק בלהחליף את הרצונות שלנו על הרצונות של החברים. למרות כל ההתנגדות. כן? נו, דברו ביניכם עוד קצת.
מה שכל הזמן מתגבר זה הכוח שמנסה כל הזמן לתת לכל אחד את המחשבה הפרטית שלו, את ההשגה הפרטית שלו, וזה מה שהוא צריך לעשות.
זאת אומרת, אני כל הזמן צריך לחשוב מה חבר רוצה. וכל הזמן להקדים את הפעולה שלי ולפצות אותו לפעולה שלו. בצורה כזאת, אז אנחנו מתקשרים למערכת אחת. והבורא, איך הוא מתלבש בזה? והקשר הזה בינינו, אחד לשני, אחד לשני, אחד לשני, איך הבורא מתלבש בזה?
בעצם הבורא תמיד מתלבש בקשר בינינו, או שהרצון לקבל גדל פה מגדיל, ואז אנחנו או שונים את ה... או אין לנו, לא מרגישים נטייה ורצון ושתוקקות לקשר בינינו להתחבר. וכשאנחנו מנסים בכל זאת ביחד להתגבר מצד השני בעזרת כוח המשותף, אז אנחנו מתחילים לעורר את הרצון המשותף בינינו ממש להשפעה ולקשר.
והרצון הוא נבנה כתוצאה מזה שעל פני הזלזול אני מגדיל, כל חבר מגדיל את השאר החברים.
ורק משתדל לחשוב מה החבר רוצה עכשיו.
ובעצם אם אנחנו כאן יושבים בסדנה ונלחמים כמו הריות, זה אומר שכל חבר בעצם רוצה לעשות נחת רוח לבורא. אז בואו נחשוב על החברים שהצליחו לעשות נחת רוח.
זה תיאור מושלם של הענן הזה שיושב עלינו, מה שרב עכשיו אמר, כשהוא תיאר. ובאמת זה המקום שבו אנחנו יכולים לא להסכים ולא להיכנע תחת הצל הזה, ולבקש דווקא על החברים. שיזכו לאמונה הזאת ולכוח הזה להחשיב כל אחד ולראות את הגדלות של כל המצב הזה גם כן ושל החברים.
כי חוץ ממני יש רק אין עוד מלבדו. אז וכדי לא לגנוב מאיתנו את הבחירה החופשית, אז הוא מתגלה דרך החברים, כמו שאנחנו יודעים שהבורא מסתתר מאחורי הפנים של החברים. אז אם אנחנו באמת רוצים להשפיע נחת רוח לבורא, אז אני צריך כל לגלות את החיסרון של החברים ולרצות אותם למלא, ודרך זה אני מגיע לגילוי הבורא. זה הסיבוב שעשה לנו.
אשר הוא חם מאוד דרכנו בקבוצה, בלימודים, בהפצה, בצבא רוח ששפע ממך, בעלייה, בירידה, נתת לי לגלות במחיצתך את גודל רוממות המטרה. חבר ההוא שלי לבני, לחשוב על הילדה עצבני, את גודל הבורא הרני, כי רק ביחד נתקרב אליו. חבר ההוא שלי לבני, תאיר דרכי ילדה עצבני, ואז את הבודד אינני, כי רק ביחד נתקרב אליו.